אנחנו היום רוצים ללמוד את הסוגיות שקשורות לירושת הבעל. לפני שבוע למדנו ירושת האם, כלומר ירושה מהאם. היום מדובר בירושת הבעל, הכוונה היא ירושת הבעל מאשתו. השמות הם לא מקבילים בדיוק. אז הדבר הזה מפוזר קצת בין שלושה דפים שיש פה. נתחיל מההקדמה, מעצם הצגת הדברים בדף קוף י' א' עמוד ב'. במשנה כתוב שהאיש את אשתו, וזה דוגמה של זה נוחלים ולא מנחילים. כלומר, זה אחד מן המקרים, בניגוד לקרובה משפחתית רגילה, שאכן הירושה היא חד כיוונית. בעל יורש את אשתו, ואין האישה יורשת את בעלה. שואל אמר מנהן מילי, תתנו רבנן, שאירו זו אשתו. אני מזכיר שלפני שבוע למדנו לימוד אחר מאותו פסוק, זה בעצם לימודים מתחרים, ירושת האב נלמד מאותו פסוק, אבל היו גם לימודים אחרים שם. גם פה יש לימודים אחרים, אבל זה לימוד מאוד חשוב. שאירו זו אשתו, כתוב פסוק אחרון בפרשה, שאירו הקרוב אליו משפחתו וירש אותה, מלמד שהבעל יורש את אשתו. יכול אף היא תירשנו תלפון לומר וירש אותה, הוא יורש אותה ואין היא יורש אותו. כלומר, זה לא פשט, וירש אותה בפסוק זה הולך על הנחלתו, ועברתם את נחלתו לאחי אביו, ואם אין לו אחי אביו, ועברתם את נחלתו לשאירו הקרוב אליו משפחתו וירש אותה. אותה זה הנחלה. אבל הדרשה היא, כיוון ששאירו זו אשתו, אז ירש אותה את אשתו. שואל הגמרא, וקראי לאו הכי כתיבי, זה ממש לא מתקרב לפרט הפסוק, כתוב שמעבירים את הירושה לשאר הקרוב אליו ומשפחתו. ואתה אומר ששאירו זו אשתו, אז צריכים להעביר את זה לאישה, ולא להעביר את נחלתה. לא. אז הגמרא מסבירה ש דורשים בצורה קצת אלימה את הפסוק הזה. הבא איתר יצחי ונתם את נחלתו לקרוב אליו שאירו וירש אותה. הוא שינה את סדר את המילים לחלוטין. אמר רבא סכין החריף המפסק הקראי. רבא התנגד לרמה הזאת של הלימוד ואומר דבר שהוא לא כל כך פחות אלים. אלא מה רבא אחי קמה ונתם את נחלת שאירו לא. כתוב נחלת, כתוב בפסוק נחלתו לשאירו, אז הוא מעביר את הלמד, כסב הגורם מוסיפן ודורשן. טוב, בכל מקרה, יש פסוק שאומר שבעל יורש את אשתו. הלך למייסה, יש בזה מחלוקת בגמרא בבחורות, אם מת דיורייתא דרבנן. כאן יש עוד פסוק שהגמרא דורשת, ויש עוד דעה שזה רק דרבנן. הרמב"ם דוגמה פוסק שזה רק דרבנן. אנחנו לא נעסוק באספקט הזה של הסוגיה, דיורייתא דרבנן. הגמרא כאן מביא רק את הדעה שזה דיורייתא. ומה שאני ארצה להגיד במשך השיעור, אז יהיה כל שכן אם זה דרבנן. אם יש הבדל, אם יכול להיות הבדל בין ירושה דיורייתא לירושה דרבנן נושא הזה, ויכול להיות, אבל מה שאני ארצה לחדש זה בטח נכון בדרבנן, אני ארצה להגיד אותו אפילו בדיורייתא. אז נראה, כמו מביא לימוד אחר של רבי ישמעאל, כל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד ממשפחות אביהן. זה הפרשה של נישואי בנות צלופחד, שהן תינסנה רק לאותה משפחתם כדי למנוע הסבת נחלה. אז זה סוגיה שהיא ברמה טכנית היא קצת מסובכת, אנחנו לא ניכנס לה, אבל היסוד הוא שהתורה דואגת למצב של הסבת נחלה דרך אישה שמתחתנת. אז יש שני סוגים של הסבת נחלה, הסבת הבעל והסבת הבן. כשאישה ששייכת לשבט, באותו מקרה שבט מנשה, אם היא תלך ותנסה לגבר משבט יהודה, אז בסופו של דבר נחלת מנשה תעבור ליהודה. איך זה יקרה? אז יש שני מצבים. אחד זה שהיא תנסה יהיו לבנים, היא תמות, וכפי שכבר למדנו, בן יורש את אמו, אז הבנים שלה ושל בעלה מיהודה, הם בעצם מיהודה, כי משפחת הם לא נקראת משפחה, ולכן זה נקרא סבת הבן. מקרה אחר זה סבת הבעל, האישה תמות בלי בנים, או לא משנה, האישה תמות כשיש לה בעל, ואז הבעל יורש אותה, והבעל הוא משבט יהודה. אז כיוון שיש הרבה פסוקים שדואגים, יש כאן לימוד בגמרא, הגמרא לומדת שיש משם בעיה של הסבת בעל, סימן שבעל יורש, כי אם אין ירושת בעל, זה בעל לא יורש. זה הלימוד השני של רבי ישמעאל. עכשיו, השאלה שצריכים לשאול בשלב הזה, זה לגבי סדר הנחלה. אנחנו למדנו סדר הנחלה במשפחה, שזה בן בת, אב, אח, ואח האב, וכן במשמוש הלאה. עכשיו הכנסנו עוד מישהו לתמונה. כשמדובר באמא, אז אמרנו שגם באמא יש ירושת בן, ואחר כך בת, ואחר כך כסדר, אב ואח. אבל הוספנו למקרה הזה של ירושת אישה, של ירושת אישה נשואה, עוד יורש, והוא הבעל, איפה הוא משתלב בתמונה. אז התשובה היא, שהוא יורש קודם, הוא יורש הראשון. למה? הפסוק, כשהיה לנו שאלה דומה, כשדרשנו את אותו פסוק, שאירו הקרוב, לגבי אבא, אז הגמרא שאלה, איפה נכניס אותו? בגפקא הגמרא למדה שלא מכניסים אותו בשלב הראשון, אלא רק בשני. מתוך זה שכתוב שאירו הקרוב אליו, סימן שהקרוב הכל תחילה, אז יש מישהו לפניו, התשובה בסופו של דבר היה בן ובת לפניו, ורק אחר כך אב. אבל כאן, הגמרא לא באמת לא דורשת ולא מסבירה, אבל המצב הוא לא ככה. אם אישה נשואה נפטרה, אז בעלה, גם אם יש לה בנים, בעלה יורש אותה. אחרת, לדוגמה, בלימוד של רבי ישמעאל, זאת תהיה סבת בעל, זאת תהיה סבת בעל, אם יש לה בנים, אז יהיה סבת בן. למה? כי אני לא שואל שאלה מאיפה לומדים את זה. כנראה שלומדים את זה. אבל למה? מה באמת הסברה? אנחנו הסברנו למה בנים יורשים לפני אב. הגמרא הסבירה בעצם. התשובה הייתה בגלל שאנחנו בניסוח שלנו, כי בנים הם ממשיכים, לגבי סטי אחוזה, לגבי ייבום, לגבי עבד עברי, לגבי... חסר לי משהו, מאוד היה שם עם העבריה, סליחה, לא לגבי עם העבריה, הוא הממשיך העיקרי, הראשון במעלה, וממשיך יורש לפני קרובים. אז אמרנו שכבר בן הוא ברמה אחרת, הוא ממשיך, אז למה בעל יורש לפני הבן? טוב, נשים את השאלה הזאת בצד, נעבור דף אחד. דף קוף יוד גימל, עמוד א'. הגמרא מסבירה הבדל בין ירושת הבעל לבין כל ירושה אחרת. זה בעצם לא במקרה, אני חושב שאנחנו, אני מדלג, אבל הדילוגים כאן יתחברו. אם אנחנו מחפשים למה אב יורש לפני הבן, אז נצטרך לחפש מה שונה בירושת האב. כי אמרנו כבר שהבן הוא, ירושת הבעל. אמרנו שהבן הוא הכי קרוב, הוא ממשיך. אז למה הבעל יורש? אז אני צריך משהו מיוחד לגבי ירושת הבעל. אז כל ההלכה שתסמן הבדל יהיה חשוב לי. הנה יש הבדל. קוף י' ג' עמוד א', אמצע עמוד. אמר רבי אבאו, אמר רבי אוכן, אמר רבי יני, אמר רבי. ומתו בא בשמי דרבי שוב בן כוח. מניין לבעל שאינו נוטל בראוי קו המוחזק. מה הכוונה? בכלל בסוגיות אנחנו נראה את המושג הזה כמה פעמים, בעיקר שנגיע לבחור. בבחור, לדוגמה, יש הבדל בין ראוי לבין מוחזק. מתברר בגמרא שיש שלושה סוגים או שלושה פירושים למילה ראוי. וכאן מדובר במפורש רק באחד מהם. יש ראוי, שזה מה שמופיע בהמשך הסוגיה פה, זה כשאני יורש של מישהו, והוא יורש של מישהו אחר. אז אני יודע, לדוגמה נכד, כן? אני יורש של אבא ואבא יורש של אביו. אז אם לפי סדר הטבע סבא מת קודם, אז אבא ירש, אז אני לא יורש את הסבא. כשאבא ימות, אז אני יורש אותו. אבל מה קורה עם הבן, עם האב, החוליה האמצעית כאן, נפטר קודם. אז זה נקרא ראוי. זה היה היורש שלי, אבא שלי, היה ראוי לרשת את אביו, אבל לא ירש בפועל. אז הדין הוא, זה נקרא משמוש, שהנכד יורש, האב יורש בקבר כדי להוריש לבנו. זה סוג אחד שראוי. זה חשוב לגבי בכור. בבכור, בכור לא נותר פי שניים בראוי כזה. סוג אחר של ראוי זה מלווה. כשבן אדם מת, היה לו נכסים. נכסים הם מוחזקים. בנים שלא יורשים אותו. יש גם כסף שאנשים חייבים לו. חייבים לו. אז הם עדיין צריכים לשלם. המיטה לא פותרת אותם. זה כסף שמגיע לנחלה אחרי מות בעל הנחלה. אז הבנים יורשים גם את זה. אבל זה נקרא ראוי. לדוגמה בבכור, אין בכור נותר בראוי כמו מוחזק. מחלוקת רבי ורבנן שם. יש סוג שלישי שלא בדיוק, זה לא נקרא ראוי באמת בגמרא, אבל זה מאוד מאוד דומה, וזה שבח. אדם מת, היה לו קרקע, בינתיים, עד שלא חילקו, לדוגמה, אז הפירות, אז נוצרו פירות. אנחנו מעירים בשני העמוקים הראשונים, והגמרא עוסקת רק בראשון. הראיה שאין הבעל נוטל ברוי כבר מוחזק, זה מסיפור. וסקוב הוליד את יאיר, והיו לו 23 ערים בארץ הגלעד, מניין לעיר שלא היה לסקוב. הפסוק כאן מתאר, הפסוק מתאר אבא ובן, ואומר שלבן יש הרבה ערים. שואל הגמרא, מאיפה יש לו ערים אם לא היה לאביו? למה כתוב שהיה יאיר ואחר כך היה סגוב? סליחה, היה סגוב ואחר כך היה יאיר. מניין שלעיר יש ערים שאין לסגוב? נאמר שנשא סגוב אישה ומתה בחיי מורישיה ומתה מורישיה וירשה יאיר. אז מדובר שהוא ירש אותה מחותנו. והוא לא ירש לו מחותנו, כלומר ליאיר לא היו ערים כאלו, כי היו שייכים לאבא של אשתו, אז סגוב ירש אותם בתור נכד, אבל סגוב לא יורש אותם, כי הוא יורש את נכסי אשתו ולא את הירושה העתידית של אשתו. זאת הראיה. שאלה טובה, האם בעל יורש את הסוג השני של ראוי? האם הוא יורש מלווה של אשתו? מישהו חייב כסף לאישה. והוא משלם לאחר מותה, האם הוא משלם לבעל או לא. אנחנו מדברים על כך, אנחנו נשאיר את זה כרגע בצד. אז ירושה כן יורשים ראוי, אבל בעל לא. מאוד מעניין. הגמרא מביא פסוק. הראיה היא לא הראיה הכי טובה, אני יודע איזה שאלה, איך זה קרה, אפשר לחשוב, אולי הוא סתם קנה אותם, כן? אבל בכל מקרה מביאים פסוק, שנחשוב למקור, אבל היא לא מסבירה למה. למה אכן הדין הזה הוא נכון? יש כאן תוספות. מתה בחיי מירושה וירשה יאיר. ואם תאמר, דבן יורש בראוי נכסי אמו, ובעל אינו יורש, מנהלן דבעל קודם לבן. תוספות מניח את העובדות, הוא לא שואל שאלות פילוסופיות, אני שואל שאלות פילוסופיות. תוספות שואל, יצא שיש כאן עובדה, בן יורש בראוי נכסי אמו. זה המקרה. יאיר, הנכד, ירש את הנכסים שהיו שייכים לאמא שלו. לא שייכים, היו שייכים לאבא של אמא שלו. בעל אינו יורש את הנכסים ששייכים לאבא של אשתו. אז אתה מוצא, תוספות שלא סתם, אתה מוצא שבן הוא יותר טוב מבעל. יורש יותר. יש לו יותר זכות ירושה או כמותית. הוא יורש יותר נכסים מאמא שלו מאשר הבעל מאשתו. אותו אישה. אז למה, עכשיו הוא שואל, אז למה בעל קודם לבן? אם הבן יורש, זה לא שאלה ממש מבוססת, יש כאן איזושהי קפיצה. אם הבן יורש יותר, אז הוא יורש יותר טוב או חזק, אז הוא צריך לרשת גם קודם. הייתי יכול להגיד, לא, יודע, קצת הכתוב. אבל התוספות שאל. התשובה של התוספות היא מעניינת מאוד בגלל הניסוח, ויש לומר. כיוון שהבעל אינו יורש מחמת קורבה, אלא מחמת שאירות, בינתיים הוא רק השתמש בלשון הפסוק. אבל מה שחשוב כאן זה השלילה. כתוב בפסוק שהוא יורש מחמת שאירות, הוא נקרא שאירו הקרוב אליו. אשתו זו שאירו. אבל הוא אומר, זה נקרא שהוא לא יורש מחמת קורבה, אלא מחמת שאירות. עכשיו הוא מסביר את מושג השאירות, הוא צריך להסביר. זה לא, עכשיו זה כבר לא מילה. המילה הזאת אין פירושה קורבה. אז מה זה כן הפירוש? שהן חשובים כבשר אחד. אז תוספות מפליג לתחומים מליצתיים. הלך לבראשית. בראשית פרק ב'. כן, יעזוב איש את אשתו, את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לו בשר אחד. המושג השאירות, אומר תוספות, זה מושג של בשר אחד. הסיבה היא, תוספות לא מסבירת, הסיבה היא כי מה פירוש המילה שער? תוספות חושב שפירוש המילה שער זה בשר. אשתו זו בשרו. הם חשובים כבשר אחד. אם כן, כמו שהוא קודם לשאר קרובים, כך הוא קודם לבן. דמי לי היי ומי לי היי. אז מה התוספות אומר? הוא לא באמת מסביר למה אבא הוא קודם, אבל הוא מסביר למה השאלה שהוא שאל איננה נכונה. אם האב, אם אתה רוצה, אם חשבתי שהאב קודם כי הוא קרוב יותר, אז הוא לא קרוב יותר מאשר בן. אבל אב בכלל לא יורש מדין קרובה, ולכן זה לא שאלה קרוב יותר או קרוב פחות, זה דין אחר. עכשיו, איך? אז אני לא עונה את הסיבה, למה הדין אחר, למה שאירות קודמת לקרובה? אני לא יודע, זה דין. אבל אם שאירות קודמת לקרובה, אז הוא קודמת לכל הקרובים. אז זה שהבן הוא הכי קרוב, לא משנה, שאירות קודמת לקרובה. דמי, מי לי היי ומה לי היי. סוספו לא באמת סיפק את הסיבה, שמה שנקרא כאן שאירות קודמת לקרובה. מה שהוא אמר זה שהסיבת הקדימות של אבו הוא בגלל שהוא שאירות, ולכן הוא קודם לכל היורשים האחרים, אחרת הוא אף פעם לא יירש, כי תמיד יש קרוב, אז בעלי שאב קודם לכל היורשים האחרים, וזה לא בגלל שהוא קרוב יותר מהם, אלא בגלל שהוא דין אחר לחלוטין, אז לכן הוא גם יורש לפני הבן. במאמר קצת מוזכר, אנחנו דיברנו בעבר על ירושת בן, ירושת שאר קרובים, העליתי אפשרות שבן הוא ממשיך ושאר קרובים לא, ואז תוספות לא כל כך ענה, כי אני יודע שאבא הוא לפני הקרובים, אבל איך אתה יודע שהוא לפני הממשיך? הסיבה שממשיך הוא לפני הקרובים זה בגלל שהוא דין אחר. ועכשיו יש שלושה דינים. קרובה, ממשיך ושאירות. איך אתה יודע ששאירות? אני יודע ששאירות היא לפני קרובה. איך אתה יודע ששאירות היא לפני ממשיך? תוספות כנראה מניח את האפשרות השנייה שהזכרתי לפני שבועיים. שכיוון שבן הוא ממשיך, לכן זה מוכיח שהוא הקרוב ביותר. כי הוא נבחר להיות הממשיך. אבל ירושה זה רק קרובה. ובן הוא הקרוב ביותר, כי הוא ממשיך. אבל שאירות זה דין אחר. אז זה מה שתוספות אומר. אני עדיין רוצה להבין מה כאן הספרה. עכשיו, אולי יש רמז בתוספות לספרה. תוספות אמר, מחמת שאירות, שהן חשובים כבשר אחד. למה תוספות הזכיר את זה? זה לא חתונה, זה לא חופה, הוא לא נותן דרשה. היה צריך להגיד, לא יורש מחמת קרובה, אלא מחמת שאירות. אם כן, כמו שהוא קודם לשאר קרובים, כך הוא קודם לבן. למה תוספות הסביר בשבילי את המילה שאירות? אז אני אמרתי לשני דקות, אמרתי סיבה אחרת. כיוון שתוספות אומר ששאירות זה לא קרובה, הוא צריך להסביר מה זה כן. כי לפני התוספות חשבתי ששאר זה עוד מילה שפירושו קרוב. סוג של קרוב. תוספות אומר, לא, זה בסג אחר, זה צריך להסביר אותו. אבל אולי גם הסביר את הסיבה. למה בעל יורש לפני כל הקרובים, כולל גם הבן? בגלל שהוא הקשר שלו עם אשתו זה לא קרובה משפחתית, אלא בשר אחד. הם מהווים, לא נשמע כמו ביטוי הלכתי, אבל טוב, הם נחשבים, כנראה גם הלכתית, למאוחדים. ולכן הוא יורש אותה. אז זה סברה שמספק את סיבת הקרובה, את השיחה, סיבת העדיפות, סיבת הקדימות. הבעל ואישה זה אדם, לא מעבירים נחלה מאישה לבעל. מעבירים נחלה בין אדם לבנו, מאמא לבנו. אבל הבעל לא מעבירים, זה שמה, הם אחד. תגידו לי, בטוח שאתם רוצים להגיד לי, זה בעצם הסברה שאמרתי לגבי ממשיך. גם בממשיך אמר הבעל אמור, ציטטנו לפני שבועיים, כאילו לא מת. אז למה בשר אחד קודם לכאילו לא מת? אז צריכים להגיד שזה דומה, אבל בכל זאת יותר. ממשיך זה ממשיך, זה אחריך מישהו ממשיך אותך. ברור שיש כאן שני אנשים, אבל יש רצף. כאן זה לא רצף. הבעל לא מחליף, ממשיך זה אומר מחליף. הבעל לא מחליף את אשתו, אפילו לא ממשיך אותה, הוא היא. הם נהיו בשר אחד. אז לכן זה קטימות. טוב. אני אומר, זה נשמע לי כמו רמז, אני אצטרך, אני אנסה להגדיר את זה יותר טוב בהמשך. פחות דגש על המילה בשר אחד, יותר על דבר מאוד, מאוד דומה, אבל זה כנראה, אני באמת חושב שזה מה שתוספות רוצה שנראה, בלי שהוא הסביר את זה, אולי גם הוא לא, הוא בדיוק הבין שהוא לא יכול להסביר את זה כספרה הלכתית רגילה, שפשוט משכנע מצד עצמה, אבל זה מסביר את הרעיון. אריאל, אז למה זה לא סימטרי? מדוע שאישה לא תירש את בעלה? שאלה מצוינת, שאין לי באמת תשובה. תחכה קצת, אני אתרגם את התוספות, וגם אז תרצה לשאול, אבל אז אני יכול להסביר את זה קצת יותר טוב. אבל התשובה כרגע, וגם התשובה בסוף, אבל עם נימוק טיפה יותר טובה, זה שאכן יש, זה לא מושג שוויוני בשר אחד. הם מאוחדים, אבל בתוך האחדות הזאת, אז יש תפקידים שונים. דבר שהוא לא כזה מפתיע לנו, מן הסתם זה נכון בתחומים אחרים בהלכה. אז בדינים מומנות שלהם, הם אחד, אבל הוא המנהל יותר. סך הכל, הגמרא שאלה את השאלה שלך, בכוונת הפסוק, למה היא לא יורשת אותו, ומביא הזה, זה אתה כתוב, ירש אותה, הוא יורש אותה, ואין היא יורשת אותו. אז התורה אמרה לו, אז הוא מסביר למה הוא יורש אותה, אתה אומר, לפי ההיגיון, אז היא צריכה גם לשת אותו, אתה צודק, אז התורה אמרה לו. אני אנסה קצת להסביר את זה, אבל באמת רק קצת. יש כאן, התשובה הסופית היא, אני מוכן להגיד את זה גם עכשיו, למרות שאני אנסה להסביר יותר טוב, אבל לא לגמרי. אז יש אפליה מגדרית בנושא הזה. הם אחד, אבל בתוך אחד הזה, אז הוא הראש והיא הרגליים. אסור להגיד דבר כזה, אז הוא נמצא איזשהו משהו אחר. לגבי זה, לגבי הדין הזה. בסדר, אבל תחכה קצת, אני אנסה לא לשכנע, אבל להמתיק קצת את הגלולה. טוב, עכשיו סוגיה העיקרית שלנו. אנחנו עוברים עוד שני דפים לקוף י' דלית עמוד ב'. הנושא זה גמרא שקראנו לפני שבוע, אבל אנחנו מעניינים בשורה אחת שאז לא התמקדנו בו. האישה את בנה, כאן האישה מורישה לבנה, הבן יורש את אמא שלו. שואל לגמרא, תולם עלי יתן עלי רישה. כן, במשנה, אם זוכרים או מסתכלים עכשיו, אז כל המשנה כתובה פעמיים, כי כתוב נוחל ומנחיל. אז כותב שהאישה מנחיל את בנה, ולא הפוך. ואז אחר כך, באילו נוחלים ולא מנחילים, כתוב שהבן יורש את אמא שלו. אז שואל הגמרא, למה זה כתוב פעמיים? אז מסביר הגמרא, תנה לרישה, האיש את אמו והאיש את אשתו. אומר הגמרא, הקמא שמלן, דאישה את בנה דומיה דאישה את בעלה. מה אישה את בעלה? אין הבעל יורש את אשתו בקבר? אף אישה את בנה, אין הבן יורש את אמו בקבר, להתחיל להכין מנה. אז לפני שבו דיברנו על הדין הזה, שאין הבן יורש את אמו בקבר, להתחיל להכין מנה, והסברנו שזה דין של משפחה. שהאחים של הבן, אחים מן האב, אינם ממשפחת האמא שלו. הוא יורש בדין ממשיך, אבל לא יכול להביא רצה הלאה. אני עכשיו מעוניין בדין הבסיס פה. מה? אין הבעל יורש את אשתו בקבר? אף אישה את בנה. אז יש דין שכתוב פה, שאין הבעל יורש את אשתו בקבר. השאלה ששואלים הראשונים בעקבות הרשב"ם היא, מי בקבר? אפשר לחשוב על שני מקרים, אין הבעל יורש את אשתו בקבר, שהיא בקבר או שהוא בקבר. המילים נשמעים כמו המקרה הראשון, אין הבעל יורש. אם הוא בקבר זה ודאי לא יורש. מה הכוונה, מה יכול את הפירוש השני, אין הבעל יורש את אשתו בקבר? להנחיל, כמו המקרה הבעל, להנחיל, ולא כתוב כאן להנחיל לאחרים. יש לי הרגשה שאני כפור. אוקיי. אז הרשב"ם לומד, אישה את בעלה אינה מנחלת לו בראוי לה לאחר מיתתה. אלא במוחזק כדמין אליה. הוא אומר שהדין הזה הוא אותו דין שרק קראנו. עכשיו זה קשה כי זה לשון אחרת. למה הגמרא שינתה את הלשון? אצלנו לפני דף זה היה כתוב אין הבעל יורש בראוי כבר מוחזק. מה זה ראוי? ראוי להגיע לאישה לאחר מותה. כאן כתוב שאין הבעל יורש את אשתו בקבר. לפי הרשב"ם זה אותו דין, למה הגמרא שינתה את הלשון? אבל זה מה שהרשב"ם כותב. אם זה הפשט, אז מה הסיבה שאין הבעל יורש את אשתו בקבר כשהיא בקבר? אז הרשב"ם אומר, מה הסיבה? קראנו את זה, היה פסוק. ויפין אל המקראי. דין הבא, יורש את אשתו בנחלה, הבא לו ממורשה, כשהיא בקבר, אלא או בנה או ביתה יושב, אם אין לבן, הקרוב למורשה ידע. כי יש פסוק, זו הסיבה. אוקיי, עכשיו אנחנו לומדים תוספות, אם מתחיל מה אישה את בעלה, אין הבא יורשה בקבר. פירוש הקונטרס, אינו מיושב, דמפרש בקבר, האשתו קי, דין הבא יושב, אם נפלו לנכסים כשהיא בקבר. דהה דומיה, היה בקריאה פה, מציע בך. דדומי דאחי, לקה לפרושי אף אישה את בנה. המקרה השני שמופיע בגמרא, אין הבן יורש את אמו בקבר, להנחיל לאחים מן העם, זה הולך על הבן. אז ההשוואה בין שני הדינים הוא לא שווה. אין הבעל יורש את אשתו המורישה כשהיא בקבר, אף הבן את אמו אינו יורש את אמו כשהוא בקבר. אז אין בסיס להשוואה. אז לכן תוספות לא רוצה ללמוד ככה. המקרה המקביל מה שהרשב"ם אומר, אין הבעל יורש את אשתו כשהיא בקבר, איננו נכון לגבי בן. בן כן יורש את אמא שלו כשהיא בקבר, הוא יורש את הסבא שלו. זה המקרה של יאיר. רק סגוב לא יורש, אבל יאיר כן. אז לכן תוספות לומד שמדובר במקרה המקביל, ולכן יש כאן לשון אחרת. למדנו דין אחד שאין הבעל יורש את אשתו כשהיא בקבר לרשת את נכסיה שבאות אליה מאביה. כאן יש דין אחר, אין הבעל יורש כשהוא בקבר להנחיל לבניו מאישה אחרת, לקרוביו. אז זה בדיוק מקביל לדין שלמדנו לפני שבוע, שאין הבן יורש את אמא שלו בקבר להנחיל לאחיו מן האב. כאן אין הבעל יורש את אשתו בקבר כשהוא בקבר להנחיל לבניו מאישה אחרת, לאחים שלו מן האב, כמן, לכל מי שבמשפחתו. עכשיו נשארת השאלה, מי אמר לך? למה לא? הדין של הרשב"ם זה גמרא לפני דף עם פסוק, אבל כאן הגמרא אומרת דין חדש, אני צריך את המקור. אז מאיפה הדין הזה? למה בעל לא יורש אשתו בקבר? הלא כל אחד כן יורש בקבר כדי להנחיל הלאה, זה נקרא דין משמוש. משמוש בזאת השם יהיה שיעור בשבוע הבא, אז ניכנס אז לכל החקירה, אבל צריך לברור שיש דין כזה. שכל מי שיורש בחיים שלו, הוא יורש גם בקבר, להנחיל ליורש שלו. אז בן בקבר, יורש ומוריש לנכד. וככה לכל הכיוונים. אז כאן נאמר דין, למדנו לפני שבוע דין אחד שלו, אין הבן יורש את אמא שלו בקבר, להנחיל לאחד מן האב, עכשיו למדנו דין חדש, שאין הבעל יורש את אשתו בקבר להנחיל למשפחה. למה לא? אז תוספות יש לו הרבה דעות בנושא הזה. ואנחנו רוצים להבין את הדעות של התוספות. שואל התוספות עם דלי כמה שורות, שורה שמינית בערך, אבל תימה, דעמי פשיט אלי בבעל תפי מבן. למה באמת הבעל, למה זה פשוט לגמרא, שהבעל לא יורש את אשתו כשהוא בקבר להנחיל הלאה? תירוץ ראשון זה של הריבם, תוספות לא מביא אותו, הוא דוחה אותו, אבל באמת הוא צריך להביא אותו. דמה שפירש ריבם, זה לקח פשיט אליי בבעל, משום זה שעירות פק עליי על ידי מיטה, כמו על ידי גירושין, אין נראה. דאמר, בהבא יבימתו, זה לאחר מיטה נמי מקרי שאירו. אז הריבם אמר תשובה, זה פשוט שאין הבעל יורש. שהבן לא יורש את אמא שלו כשהוא בקבר, זה חידוש, הוא היה צריך לרשת. אבל אנחנו זמנו את זה לפני שבוע, למה לא, אבל יש סברה שכן. אבל בעל בטח לא יורש את אשתו כשהוא בקבר. מה אמר הריבה? כשהוא בקבר הוא לא בעלה. אדם שמת הוא עדיין הבן של ההורים שלו, כולל גם של אמא שלו. תשבו, דיברנו, אם הוא ממשיך, והוא בטח בן. אבל אדם מת הוא לא הבעל של אשתו. זה מה שאומר הריבה. אז ברגע שהוא מת, היא עדיין בחיים. אז עכשיו הוא לא בעלה, כשהיא תמות, אחרי 120, הדין הוא שהבעל יורש, אבל הוא לא בעל. אז הוא בטח לא יורש בקבר, ומילא הוא לא מוריש הלאה. זה היה פשט של הריבה. התוספות דוחה את זה, בגלל שביבמות, כתוב שלאחר מיטה נמי מקרי שאירו. אז אני רוצה להבין את הדין הזה. יש גם מחלוקת, האם הסברה שאדם מת, אז הוא לא בדיוק נשוי, או היא ולא בדיוק נשואה, מה ההשפעה לדבר הזה על דין ירושת הבעל. לפי הריבה, זה מפקיע ירושת הבעל. תוספות אומר, הסברה הזאת לא מפקיע ירושת הבעל. יש אולי, בסופו של דבר נגיד שכן, אבל לא, לא, לא בגלל הסברה הזאת. אני רוצה שנשים לב לביטוי שמופיע פה. כשיבם אמר את הדין הזה, הוא אמר, משום דשירות פק על ידי מיטה כמו על ידי גירושין. למה הוא כתב כמו על ידי גירושין? כולנו יודעים שבאדם מת, אז אשתו מותרת. לא כמו על ידי גירושין, היא מותרת. הם לא נשואים. במשרד הפנים רושמים שהיא אלמנה, היא לא נשואה. למה כותב הריבם, למה כתב הריבם, ששירות פק פק עליי על ידי מיטה כמו ידי גירושין. הלשון של ריבם פה הוא בעצם יסוד המחלוקת בינו לבין התוספות. אין ספק שמדם מת שאשתו מותרת. והיא הולכת, היא נשאת, והיא לא אישה נשואה, היא אישה פנויה. אבל השאלה היא למה? היית יכול להגיד שהסיבה היא בגלל כי אין לה בעל. הוא לא פה. זה לא שהסטטוס שלה באמת השתנה. אלא שהאיסור לבוא על אשת איש, או אי אפשרות להינשא, זה בגלל שיש לה בעל. עכשיו, פשוט אין לה בעל. אז לכן יוכלה להינשא. אם זה היה ככה, אז לגבי ירושה, זה לא היה מכריע שהוא לא יורש אותה בקבר. נקרא לזה הקרובה, רק לצורך העניין, יש עדיין קרובה ביניהם. הוא בלה, הוא לא בלה לשעבר, הוא בלה שמת. ניתן דוגמה, רק בשביל לסבר את האוזן. הבעל מת, אחרי חודש, דבון לב, האישה גם נפטרה. קוברים אותם זה ליד זה, לא? איי, הם לא נשואים. אז למה עושים דבר כזה? שישו ייחוד בבית הקברות. כן נשואים. הם לא נשואים לעניין היתר אישה לשוק. כי היא פנויה, כי אין לה בעל שאוסר אותה עכשיו. מהקבר הוא לא יכול לאסור אותה. אבל לגבי זהות, האם הוא נקרא בעלה? אולי כן. הריבם טוען שזה לא נכון. זה כמו גירושין. מיטה זה לא הסתלקות הבעל, זה מתיר. מיטה מתירה. זה, זה, זה פורם את הקשר שביניהם. כמו שגירושין עושה. אבל ברור, כנראה זה ברור, גם תוספות יסכים, שאין אדם גרוש יורש את גרושתו בקבר כדי להוריש למישהו אחר. הם לא נשואים, הם גם לא קוראים אותם ביחד, אני מניח, כן? הם לא ביחד. אבל אדם מת, הייתי אומר אולי הם כן ביחד, רק שהוא מת. אז ריבם טוען שזה לא נכון. זה כמו גירושין, האישה קונה את עצמה בשתי דרכים, על ידי מיטת הבעל ועל ידי גט. זה נושא חשוב, זה לא נושא כל כך שלנו, אבל מסכת גיטין זה עולה כמה פעמים, ויש הרבה ראיות לנקודה הזאת, גם מסכת קידושין בפרק רביעי, שמיטה זה מתיר, הוא לא שינוי המציאות, אלא הוא מתיר, זה הופך את האישה, זה נותן לאישה שם חדש. לכן טוען הריבם, אז אחרי מיטה לא נקראת שעור. ותוספות טוען שזה לא נכון לגבי השם שער. אנחנו מוצאים שבמקרים מסוימים, לדוגמה, אני אתן דוגמאות, שרואים שבן אדם נקרא נשוי, או היא נקראת נשואה, גם אחרי מאוד בעלה. יש איסור של אשת אח. אם אדם נושא אישה, אז האח שלו אסור באישה הזאת מדין עריות, לא מדין אשת איש. אם הוא מת, אין אשת איש. אבל עדיין היא אסורה לו, שלא במקום היבו. למה? כי היא נקראת, מה האיסור? אשת אחיך. אז היא נקראת אשת אחיך גם היום, אין אח. אז היא לא אשת אחיך לעניין איסור אשת איש, והיא כן אשת אחיך לעניין הזהות שלה, השם שלה במשפחה, אני מדבר מודרנית, אני חושב שחתית זה לא נכון, אבל השם שלה במשפחה זה, זאת גיסתי, וזה שם של הרבה, מה זה גיסתך? זאת אשת אחי. אין לך אח, הוא מת. הוא מת, אבל היא לא, היא עדיין אשת אח. וכן לגבי כל העריות, שחוץ משתי החיות, כל העריות, השם שרד את, את המיטה. טוב, אז זה התירוץ הראשון. הריבה אמר תירוץ פשוט, תוספות אמר שלא נכון. אדם לא, כל אחד יורש בקבר, כי אתה נשאר באותו זהות, בן הוא בן בקבר. אח הוא אח בקבר, אב הוא אבא בקבר. אבל בעל, אומר הריבם, הוא לא בעל בקבר. זה עניין ירושה. תוספות טוען שהוא אולי כן. תוספות לא טוען שכן, הוא רק טוען שאולי כן. אין מזה ראיה, זה לא דבר פשוט. אוקיי? התשובה הבאה. התשובה הראשונה זה מעניינת, לא כל כך, זה לא אומר כלום על מה קיים כשהוא כן בחיים. זה מסביר, אחרי שהוא מת, אז זה לא שעכשיו הירושה שלו שונה. הוא לא יורש, אבל היורש, לפי זה, אז אין, לא למדנו הבדל בין ירושת הבעל ובין ירושים אחרים. יש הבדל אחרי מיטה, אבל זה לא הבדל באופי של הירושה. זה הבדל ב... בו, הוא כבר לא הבעל, אבל כל בעל שיורש, בינתיים, לפי זה, יורש כמו קרובים אחרים. תשובה אחרת, ואומר, דהיינו תימה. משום דאין אדם יורש בקבר להנחיל לקרובים אלא על ידי משמוש. נפקדן לכמן מבן אין לו. הדין משמוש נלמד בגמרא לכמן מהפסוק ובן אין לו. אדם כי ימות ובן אין לו בעבדתם נחלתו לביתו. אנשים לוחצים על כפתורים שהם לא אמורים ללחוץ עליהם. חזרה לענייננו. ובן אין לו, אז דוחשים עיין עליו. כאילו בעין. אם בן אין לו, אז חפש טוב, אולי בכל זאת יש לו בן. מה זה? בן הבן לדוגמה. אז זה המקור לדין משמוש. אז אומר התוספות, נפקא כמובן מבן אין לו, תהיינו הנו דיושין מחמת קרובה. אבל בעל דיורת מחמת קרובה לא אשכחת משמוש. זה מאוד דומה למה שקראנו לפני שני דפים. אומר התוספות, בפרשת בנים, בפרשת קרובה, ולצורך זה תוספות קורא לבן קרוב, אז למדנו שיש קרובים ויש קרובים בקרץ. עיין עליו, חפש טוב מאוד, אולי יש סוג של בן, סוג חדש של בן, סוג בית של בן, שזה נכד או אח או משהו אחר. אבל ההקשר הוא שיש משפחה, יש בן ויש עוד בן. זה בן הבן. אבל הוא אומר, אין מקור בכלל לדבר הזה בירושה מדין אחר. וכאן זה ירושה מדין אחר, זה ירושה מדין שעירות ולא מדין קובה. כאן הוא לא כתב בשני ביטויים, זה לא מדין קובה ולכן לא. אנחנו נלמד משמוש בשבוע הבא. הדבר הזה מאוד מתאים, כלומר מה שתפות בעצם וככה. זה לא נכון שכל מי שיורש בחייו יורש גם בקבר. קרובים שיורשים בחיים יורשים במקבר. כי ככה זה כתוב בפסוק. אם יש סברה, אז אני רק אגיד את זה מהר עכשיו, כי יש לו לחשוב על זה, אבל זה תלוי בשיעור בשבוע הבא. מה זה משמוש? אם משמוש זה הגדרת קרובה, אז תוספות צודק ב-100%. הדין הוא שקרובים יורשים. מי זה קרוב? אז אם בן הוא קרוב לאבא, והנכד הוא קרוב לבן, אז אם א' קשור לבית, בית קשור לגימול, אז א' קשור גם לגימול. זה דין משמוש. אז אומרת הספרות, משמוש זה דרך להגדיר ולהרחיב קרובה. כי זה, הגדר, זה, זה בעצם מה שמשמוש עושה. היא מגדירה לי קרובים שלא כל כך ראיתי בצורה ישירה שהם קרובים, אחרי מחשבה הבנתי שהם קרובים. אבל כאן לא מדובר בקרובה. בעל יורש מדין אחר, שקראנו לו לפני כמה דקות, שאירות, או והיו לו בשר אחד, אז אין שם דין משמוש. לכן אין הבא יורש בקבר את אשתו, להתחיל לאחר ביניים. זה התשובה של ארי. מה שנקרא בקבר זה משמוש, טכנית משמוש זה רק במשפחה, ניתתי ספרה, התוספות לא כתב ספרה, הוא כתב, זה נאמר לי פסוק. יש שתי פרשיות, מה שהתוספות כן עושה זה שהוא מדגיש את החילוק, זה כאילו שתי פרשיות, שאתם קוראים לירושה, אבל זה לא ירושה, יש פרשה אחת שנקרא קריבות, קריבה, ויש פרשה אחרת שנקרא שאירות. ואחד מהם כתוב דין משמוש, בשני לא. אני ניסיתי לתת סברה, אנחנו נגיד לזה בהמשך. בעל דלו ירת מחמת קרובה, לא אשכחת משמוש. נו, גם זה נדחה. בקשה לרשב"א. רשב"א זה אומר רב שמשון משץ. דין כן, אמר יצטרך קרא לאל, דין הבא יורש אשתו בראוי. עד אלף מפנחס, תפק די משום דלו אשכח משמוש בירושה. אומר הרשב"א, אחד מן הרווחים של התוספות בניגוד לרשב"א, זה שלא מדובר כאן בדין של, שאין הבעל יורש את אשתו שהיא בקבר. אלא מדובר באין הבעל יורש בקבר את אשתו. הדין הראשון שלא מדובר פה, זה היה פסוק בדף קוף יוד גימו. הדין הזה זה ספרה שנאמר פה. לפי הספרה שלך, זאת אותו ספרה. אתה אומר שאין משמוש פועל בירושת הבעל. אז כמו שאין הבעל יורש את, אין הבעל בקבר יורש את אשתו כדי להנחיל הלאה, כי זה דוגמה של משמוש, ירושה בקבר זה דוגמה של משמוש, אז גם אין האישה יורשת בקבר כדי להנחיל לבעלה. למה? זה בעצם הספרה שאני הסברתי, שמה זה משמוש? משמוש זה הגדרת הקרובה. אז כמו שמשמוש לא יכול להגדיר את ה... זה לא שייך למשמש הלאה אחרי בעל את אשתו, גם לא שייך למשמש אל בעל לאשתו. כי בסופו של דבר, נקודת המוצא ונקודת הקצה, הם לא קרובים. אז משמוש מסביר לי שאדם ככה, ואדם שהוא הבן של הבן של הבן של הבן, הקרוב של הקרוב של הקרוב של הקרוב, הוא קרוב. אבל ברגע שיש לך משהו שמה, שלא עוסק בקרובה, הלך רק הכל ספרת משמוש, הוא אל הרשב"א, אתה אומר שהאח של הבעל, הוא לא קרוב של האישה, ולכן הוא קרוב של הבעל, אבל הבעל הוא שאירות של האישה. אתה מחבר תפוחים ותפוזים, אז גם המקרה ההוא, בדף קוף יוד גימו, שמדובר שבעל לרשת את אשתו המיתה, שתירש את אבא שלה, היא יורשת את אבא שלה מדין קרובה, אבל הבעל יורשת אותה מדין שאירות. אתה מחבר תפוזים ותפוחים. למה הגמרא שם חיפשה פסוק וכאן לא? כי לא צריכים פסוק פה. אז גם שם לא צריכים פסוק, זה אותו דין. זו שאלת הרשב"א, הרשב"א שץ. ונראה לו, נראה לרשב"א שץ, שזוהי ספרתו של הרשב"א. זאת הסיבה שהרשב"א למד, איך שהוא למד. כדי שלא יהיה, מה שלך זה רווח, לרשב"ם זה הפסד, כדי שלא יהיה שתי הלכות, כי לפי שיטתך אין הבדל בין שתי הלכות. דבדה כשבא בקבר, אבל למימר, היה צריך ללמוד כמונו, לא כמו שהוא למד, ועדו לא פיר שחי שסובר, דהי גופה לא נפקה לן, אלא ממאי דאשכח שאינו יורש את אשתו, כשישב בקבר, כתפין על אל, מקרא דפנחס, דין לבת... אוקיי, עכשיו, אז הרשב"א עכשיו אומר ספרה חדשה. הוא אומר את הספרה הזאת בגמרא בדף י"ג וגם פה. יש שם פסוק, ומה למדתי מהפסוק? זה לא הספרה שלך, שאין משמוש בשאירות, אלא זה ספרה אחרת, שצריכים פסוק לו. מה לומדים משם? נהי דלא מבטל שאירות לגמרי, כי גם ביבמות, אני מסכים מה שאמרנו לפני כן, שמיטה לא מבטלת שאירות, אדם בקבר הוא עדיין בעל של האישה, עדיין... בשר אחד עם האישה עדיין קשור לאישה בקשר שנקרא שאירות, שנקרא נישואים. מכל מקום, מכוח שאירות בקבר, אשכחן דינו יורש. הלכך אין לו לבעל לירש כשהוא עצמו בקבר. אז הוא אומר, קח את הדין בדף קופי ג' שאמר שאדם לא יורש את אשתו כשהיא בקבר, ותשאל למה? תשובה, גזרת הכתוב. תשאל עוד פעם למה. אני לא אתן לך למה, אני אגיד לך סיכום. זה מראה שאתה הוכחת, מראה שבעצם הריבם צודק בלי להיות צודק. אתה הוכחת שאדם, זה לא ספרה. אי אפשר להגיד על אדם מת שהוא מספרה, לא בעל של אשתו, כי זה כמה דברים הוא כן. אבל מהפסוק של סקוב ויעיר למדתי שהוא לא מספיק בעל כדי לרשת. הלא, היסוד של הריבם הוא ודאי נכון. משהו כן משתנה כשאדם מת. אשתו מותרת. אז הם לא נשואים כמו לפני כן. מצד שני, אני הבאתי כמה דוגמאות, והגמרא בבמות אומר שהם כן נשואים קצת. אז אני לא יודע אם הוא לא יורש אותה. אבל למדתי מסקוב ויעיר שכן, שכמו שלא, הבעל לא יורש את אשתו אחרי שהיא מתה, לרשת את אביה. עכשיו הייתי יכול להסביר את זה אחרת, אז הרשב"א אומר, לא, הפסוק הזה לימד אותי כשאדם מת, או כשהאישה מתה, כי זה אותו דבר, היחסים ביניהם נפגמים. איך הוא כותב? נהי דלא מבטר שירות לגמרי, בכל זאת, זה נפגם קצת, זה מבוטל קצת. אז אם מיטת האישה פוגמת, גם מיטת הבעל פוגם, כי לא מדובר בדין ירושה, אלא בדין שירות. כשצד אחד מת, הם לא נוסעים כמו שהיינו עושים לפני כן. כן, אז בעצם, זה לא ספרה חדשה. בעצם זה ספרת הריבם, אבל ספרת הריבם הייתה ספרה פשוטה, וזה ספרה שנלמדת מגזירת הכתוב. אבל שורה תחתונה, הרשב"א בעצם מסביר כמו הריבם. למה אין אדם יורש את אשתו אחרי שהוא מת? כי הוא לא מספיק בעלה כדי לרשת. וזו אותו סיבה למה אין אדם יורש את אשתו כשהיא מתה. כי הוא לא מספיק בעלה כדי לרשת. או בגלל שהיא מתה או בגלל שהוא מת. אוקיי? זה, זה, זה מבנה מעניין פה. כי דחו את הריבם ועכשיו מחזירים אותו בלי להודות שמחזירים אותו. הגמרא ביבמות לטענת התוספות הוא נגד הריבם. אז ההבדל בין הריבם לבין הרשב"א זה שריבם אמר זה מספרה ואני אומר זה מפסוק. איך אומר זה בפסוק? לא בטל השאירות אלא נפגם השירות. לעניין ירושה אתה לא ממש בעלה. אני שומר לעצמי את הזכות להסביר מה הספרה, כי כבר זה נשמע כאן, זה משהו שדורש ספרה. מה זה קצת? אם אני אומר זה לא בעלה, אני לא צריך להסביר כלום. הם מגורשים. זה מה שהריבם אמר, כמו בגירושים, הם מגורשים. אתה אומר לא נכון, הם עדיין יחד, אבל אני אומר, עניין ירושה הם לא מספיק יחד. זה אתה צריך להסביר לי מה הקריטריון, למה כן, למה לא. אז אני ארצה להסביר. הרשמישץ לא הסביר, הוא אמר, יש פסוק, אז מצאתי שזה הדין. אוקיי, אז זה התוספות. עכשיו, בואו ננסה להבין את זה. אני מפנה את תשומת דיבכם, תנו לי רק שנייה, כי אני לא פתחתי את זה לפני כן. לרמב"ן והרשב"א. כותב הרמב"ן. הרמב"ן מתייחס לרימיגש. הרימיגש הוא הראשון שאומר, הוא בעצם בעל השיטה שהרשב"ם לא צודק. אז אני אקרא קודם כל את השורה מהרימיגש, הכל נמצא בקובץ מר המקומות ששלחנו. כותב הרימיגש. קצת קטן מדי. טוב, יש לכל אחד, אז אני לא צריך לנסות לעשות מה שאני לא כל כך מצליח. אני באמת צריך ללמוד איך להשתמש בתוכנה הזאת בצורה יותר טובה. אין לי מושג מה אני עושה עכשיו, אז אני באמת הולך לוותר. טוב, אני רק קורא. כתב הרי ניגש, בקובץ שנשלח הזה מודגש. זה מה שקראנו בתוספות. אינו יורש אשתו כשהוא בקבע, משום דמיתה אפסק לי לאישות. ובעידן ירושה הוא לאו אשתו. זה מה שריבם אמר. המיתה מפסיקה את האישות והוא לא אשתו. וזה כל מה זה כל מה שרי מגע שמע. משום דמיתה יפסק לי לאישות ובעידן ירושה הלאו אשתו היא. אבל הבן לא יפסק על המיטה לקריבות, דקריבות ממשו. בלשון שהרי מגע שהוא יותר מוקדם, אין לו בדיוק את המילים שהיה לתוספות, תוספות מדבר על קריבה ושארות. הוא אומר, יש אישות, אותו דבר, יש אישות ויש קריבות ממש. עוד מעט נשאלת השאלה, מה זה שארות? אבל אז בלשון שהרי מגע, אישות זה סוג של קריבה, אבל זה לא קריבות ממש. כלומר, זה לא קריבות משפחתית, זה קריבות חוקית, או זה לא קריבות בכלל. הוא אומר, זה אישות ולא קריבות ממש. קריבות ממש, אדם מת, יש עדיין קריבות. לא מפסיק להיות הבן של מישהו כשאתה מת, או שאבא מת. אבל הוא מפסיק. זה מה שכתב הרי מגש. עכשיו נראה את הרמב"ן כשהוא מצטט, או מביא את הרי מגש, והוא מוסיף מילים כדי להסביר את זה. במילים מאוד 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 עובדתיים, מאוד מעניינים. כותב הרמב"ן, קטע הבא, במראה מקומות, לפיכך פירש רבי יוסף הלוי ז"ל, הרי ניגש, אין הבא יורש את אשתו בקבר, הבעל, שאינו יורש את אשתו לאחר מותו, שכיוון שהיא מותרת להינשא, זה לא היה כתוב הרי ניגש, הרי ניגש כתוב, כיוון שהוא מת, אז יפסק לאישות. מה הרמב"ן כותב כאילו בשמו של הרי ניגש? שכיוון שהיא מותרת להינשא לאחר, הרי היא קונה את עצמה לגמרי במיטת הבעל, ואין הראשון יורשה. כיוון שהיא מותרת להינשא לאחר, הרי היא קונה את עצמה לגמרי במיטת הבעל, ואין הראשון יורשה. אז אני הזכרתי את נקודת בעצמי, קראתי את תוספות. מה הרמב"ן אומר? כיוון ש... בכל הדעות, אדם מת, אשתו מותרת. השאלה שלנו, בכלל שהיא מותרת, אז למה הוא ממשיך לרשת אותה? הלא, תוספות הוכיח שלמרות שהיא מותרת, עדיין הוא נקרא אשתו. לגבי דינים מסוימים, לגבי משהו. אז הוא אומר, כיוון שהיא מותרת לנשא, הרי היא קונה את עצמה לגמרי במיטת הבעל. היא לא קונה את עצמה קצת. היא קונה את עצמה לגמרי, כי אם הייתה רק קונה את עצמה קצת, היא הייתה עדיין אסורה. היא מותרת להינשא למי שהיא רוצה. אז היא קונה את עצמה לגמרי במיטת הבעל, ולכן אין הראשון יורשה. לפני שנחזור להסביר את הרמב"ן, אני מאוד אוהב את הרמב"ן, אבל זו דוגמה קלאסית למה שקורה לרמב"ן הרבה פעמים, שתלמידיו משפרים אותו, ואולי, אולי לא. הרשב"א, קטע הבא, מילה במילה אותו דבר. חוץ מתוספת. והעיקר כמו שפירש רבי יוסף הלוי ז"ל, בן מיגש, אין הבעל יורש אשתו בקבר, הבעל, דכיוון דמת לי, והותרה להינשא לאחר, נפרדה ממנו, ושוב אינו יורשה. זה כמעט אותו דבר. במקום איפה שרבן כתב, קונה את עצמה לגמרי, הוא קנה נפרדה ממנו. ואז אין הראשון יורשה, כתב הרשב"א, ושוב אינו יורשה. אבל כאן יש תוספת. שהרי אם תינשא לאחר, האחר יורש. אז הרשב"א מעלה נקודה נוספת. ודאי שאדם שמת, אשתו מותרת ונפרדה ממנו, וודאי שאין בעלה יורש אותה, כי היא יכולה להינשא. מה יקרה אם היא כן תינשא? אז הבעל החדש יורש אותה. ואז ברור שהבעל ראשון לא יורש אותה. אז לכן רוצה הרשב"א לטעון ש... אז גם לפני שהיא מתחתנת, הבעל לא יורש אותה. מה כאן כוונת הדברים של הרשב"א? נתחיל מהרשב"א. הרשב"א הזה הוא בעצם כוון לו הידי הלא שמח, וגם עוד מישהו, אני חושב הרשש, הם שאלו את השאלה הזאת. אם אדם מת ואשתו מותרת להינשא, אז היא תנשא, ואם היא תנשא, אז יהיה לה בעל חדש, יש לה בעל חדש, אז הוא יורש אותה. אז איך אפשר שהבעל הראשון יורש אותה? עכשיו, לפני שנבין את עצם הדין, קודם כל את הקונץ.
אני לא אומר שבעל ירש אותה אחרי שהיא נישאת עוד פעם. אתה רק רוצה שבעל ירש אותה לפני שהיא נישאת קודם, כשהיא אלמנה. אז מה כנראה הטריק של הרשב"א? הוא לא חוזר בו מהמשפט הראשון. כיוון שהיא מותרת להינשא, אז נפרדה. אני אוכיח לך שהיא נפרדה. כי היא יכולה להינשא, ואז היא תהיה מורישה לבעלה החדש. אבל הנישואין החדשים, זה לא מפריד אותה מבעלה. מה שהפריד אותה מבעלה זה המיטה. היא יכולה להינשא מיד. אז אם אחרי שהיא נישאת, בעלה השני יורש אותה ולא הראשון, אז גם לפני שהיא נישאת, בעלה הראשון לא יורש אותה. כי היחסים בינה לבין בעלה לא משתנים בנישואין החדשים. דרך אגב, אפשר לחלוק על כך. אנחנו לא ניכנס לזה, זה ספרות של מסכת גיטין, אבל תזכרו שיש דין, יש דין מעניין, שאדם יכול לגרש את אשתו ולשאת אותה עוד פעם. אבל אם היא הייתה לאיש אחר, אז הוא לא יכול. אז זה מעלה את המחשבה ואת הסברה, הסברה שצריכים לבדוק אותה, שאולי כן, אדם, אישה שנפרדה מבעלה, שם זה גירושין ולא מיטה כמובן, כי אין נפקא מינה במיטה, אבל אדם, אישה שנפרדה מבעלה בגירושין, אז היא לא התרחקה כל כך. הם יכולים להתחתן עוד פעם. אבל אם היא הלכה והייתה לאיש אחר, אז לא. אז היא... כן, היה אפשר להגיד דבר כזה. אז הרשב"א במפורש אומר שלא, זה לא ייתכן. נישואים חדשים לא פוגעים בנישואים הראשונים. מה שפוגע זה הגירושין. עכשיו, כמה זה פוגע? זאת השאלה שלך. אני אסביר לך שבדי זה פוגע בירושה לחלוטין. כי אחרי נישואים השניים, הבעלה השנייה יורש אותה. הנקודה הזאת היא מעניינת מאוד, כי השאלה אם היא נכונה. כלומר, לו יצור, מה זה נכונה? היא בטח לא נכונה, אבל מה נכונה בספרה? לו יצור שבעל כן היה יורש את אשתו בקבר. ואז אישה הייתה זאת ללכת בנישאת, זה פשוט לרשב"א שהבעל השני יורש אותה ולא ראשון, אולי לא, אולי שניהם יורשים אותה. דיברנו על זה לפני שבוע, משהו דומה. אם לו יצור, וכאן יש שיטה בגמרא של רבי יהודה ורב שמעון, אם היורשת את בנה, אבל יש לו גם אב, אז איך יושם? אז הרשב"א כתב שאז לא, האב יורש ולא האמא. אבל בתוספות הייתה אפשרות שהשניהם יורשים. אז אולי אישה, אז אדם שיש לו שני הורים, שניהם יורשים, לפי רב שמעון בר יהודה, אולי. אז אישה שיש לה שני בעלים, אחד חי, אחד מת, אולי שניהם יורשים, אחד חי ואחד מת, לא הוריש הלאה. זה פשוט לרשב"א שזה לא יכול להיות, אני לא בטוח למה זה כל כך פשוט, אבל זה פשוט לא. אני עוד מעט אסביר למה, אני חושב שיש סיבה פשוטה, אבל זה, הוא עכשיו מוכיח את זה, זה צריך להיות פשוט לפני ההוכחה. בכל מקרה, אני רוצה לשים לב, זה סתם מבחינה מתודולוגית, זה לא כתוב ברמב"ן. הרמב"ן כתוב, כיוון שהיא מותרת להינשא, אז המילים עכשיו חשובות. קנתה את עצמה. הרשב"א כותב, כיוון שהיא מותרת להינשא, אז נפרדה ממנו. ואם תינשא למישהו אחר, אז בטח הוא לא יורש אותה אל הבעלה הראשון. אני רוצה להסביר את הרמב"ן ספציפית, אולי זה גם הפשט ברשב"א, אבל זה ממש הפשט ברמב"ן. מילה אחת שהרמב"ן כאן כתב. אישה שמתגרשת קנתה את עצמה. מה זה? למה הרמב"ן משתמש בביטוי הזה? אני לא אומר שהביטוי אין לו מקור, אבל מה הקשר אלינו? למה להגיד שהיא קונה את עצמה לגמרי במיטת הבעל? אז אני רוצה להביא לכם מקור ששכחתי להביא, ואני מקווה שזה קרי. קצת חלש פה, וגם קצת קטן. יש אפשרות להגדיר? אני לא חושב. קצת, אני כן יכול להגדיר. מה? זה לא עבד. אנחנו כבר עובדים בתוכנה הזאת כבר יותר משנה. אני עדיין לומד את החלק מהקונסים שלה. טוב, תנסו לקרוא את הרמה איתי. הרמה בבבא בתרא, נקודה מאוד מעניינת, לפעמים הוא מתבטא בצורה למדנית פשוטה, כמו איזה אחון. כותב כאן הרמה על הדין הזה, עד אתנה, אישה את בנה, ואישה את בנה, אני מדלג את הרשועות הראשונות. אין הבעל יורש את אשתו כשהוא בקבר, שאימת הבעל בחיי אשתו ואחר כך מתה אשתו, אין הבעל יורש את אשתו. מילה הבאה. אז בטוח. בקבר, להנחיל לבניו מאישה אחרת. בירושת הבעל מחמת אישות כאתיה. טוב, זה מה שראינו, אישות, שאירות, משום אישות כאתיה. וכיוון דמת הבעל בחיי אשתו, קנתה האישה עצמה לגמרי, ונתרוקנה לה הרשות בנכסים. קנתה האישה עצמה לגמרי, נמצא ברמב"ן. הרמב"ן הוא כמובן אחרי הרמה, אז הוא תיק את סמי רמה, אבל ממשיך הרמה וכותב, ונתרוקנה לה הרשות בנכסים, ופקה לה ירושת הבעל לגמרי. מה המשתמע מהרמב"ן ועוד יותר מהרמה? למה בעל יורש את אשתו? זה לא בגלל קריבה, זה בגלל אישות. מה פירוש מילה אישות פה? זה דין עם ממונות. בעל ואישה יש להם קניינים משותפים. בלשון שלה, של הרמה, האישה היא ברשות בעלה. שזה ביטוי שמופיע בכתובות. אבל עכשיו שהוא מת, תודה רבה על המסמן, נתרוקנה לה רשות בנכסים. הביטוי נתרוקנה זה מגיע מסוגיה בסוף נדרים. כשיש נערה צעירה, מתחת לגיל בגרות, מתחת לגיל 12.5, יש לה אבא ויש לה בעל. ואז היא, הבעל מת, או הגיע לגיל, אז נתרוקנה רשות של אחד עם לשני. זה העברת רשויות. שם מגיע הביטוי הזה. זה ברור לי שבכוונת הרמה, ואני חושב גם הרמב"ן, זה שאדם נושא אישה, אז יש לו זכויות קנייניות. עכשיו אנחנו מכירים הרבה דברים כאלו. הבעיה היא שכולם דרבנן. נכסי מלוג ומסי ידיה ומציאתה. יש לה זכויות ממנו ויש לה זכויות ויש לו זכויות ממנו. חזל יצרו מדרבנן מערכת של זכויות הדדיות. תקנו מסי ידיה תחת פרנסתה, ותקנו מציאתה תחת פדיונה, ותקנו את זה, ואם דרך אגב, אם ירושה זה לרבנן, אז תקנו ירושתה כנגד, אני לא זוכר מה, אבל יש שם מערכת שלמה שזה כנגד זה. אני מדבר על ירושה דיורייתא. אז זה הדין היחיד שבדיורייתא. אני חושב שהדינים האלה שאנחנו קוראים מדרבנן, הם נכונים לגבי ירושה גם מדיורייתא. אדם נושא אישה, אישה מתחתנת, אז נוצרים קניינים או שיבודים מסוימים מאוד לבעל באישה. ומדובר בדיני ממונות. לא מדובר בעצם בירושה. מילה ירושה זה טעות פה. בטח לא קריבה. הם לא קרובים. אדם הוא לא קרוב של אשתו. המילה קרוב זה מילה שהוא דומה פחות או יותר למילה משפחה שדיברנו לפני שבוע. וזה לא משפחה. משפחת אין לא נקרא משפחה. משפחת אישה זה לא משפחה. לא של הבעל ולא של הילדים. הם לא משפחה. היום קוראים לזה משפחה בחוק, באנגלית יש ביטוי יפה, in-laws, הם קרובים לפי החוק, לא לפי הדם. בסדר, בהלכה קרובים זה דם. זוג נשוי הם לא משפחה. זה נגד כל הוולטים, אבל זה אמת, הם לא משפחה, הם בטח לא קרובים. בסדר, אני רוצה להגיד משפחה, הם לא קרובים. הירושה פה, או מעין ירושה פה, זה מדין זכויות הבעל באשתו. מה שהראשונים טוענים זה כשאדם מת, יכול להיות שיש לו שם שער בהמשך, יכול להיות שהם עדיין נשואים לגבי דברים מסוימים. אבל הדיני ממונות בטח פקע. אין דיני ממונות למתים. זה דבר פשוט. מי שמשחק, נא להחזיר את הרמה. תודה. במאמר מוסגר, זו תוכנה מאוד מאוד חזקה, אני לא מכיר חצי דברים שיש פה, מי שרוצה להיות מורה טוב יכול להיות שיש בתוכנה הזאת ממש להרבה דברים. אני רואה שאנשים לומדים על חשבוני איך לשמש בתוכנה. אולי אני אעשה לכולנו טובה ואני אבטל את כל הרישיונות של כולכם. למה? לא, תמשיכו לשחק, רק תנסו לא לקלקל. אז זה הפשט, אני חושב, של שאירות ולא קרובה. זה לא רק שתי סיבות, זה שני דינים שונים לחלוטין. מיטה לא פוגעת בזהות. קרבה משפחתית זה זהות. אני קרוב של הסבא רבא 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 שלי. ואני קרוב של הנכדי הנכדים הנינים שלי. אבל דיני ממונות, אדם מת, אז הוא לא ביידים. אז זה מילה קצת מושאלת פה, אדם הוא בעל אשתו, אני לא מתכוון לזה ממש, אבל המילה בכל זאת היא מושאלת ונכונה, יש לאדם זכויות בנכסי אשתו, הוא מת, אז אין לו, עכשיו, בדרך כלל זכויות יורשים, כאן לא יורשים, הבנים לא יורשים את זכויות אביהם באמא, זה זכויות אישיות, לא ניתנות ירושלים, לא זכויות ממוניות רגילות, אבל הן כן ירושלות, כמו שמיד רבנן, אדם זוכה ב... מעשה ידיה של אשתו, אם לא שינו את זה, כמו שאנחנו עושים היום, אז ככה מדיורייתא, לפי מישהו מה שזה דיורייתא, אדם זוכה בירושת אשתו. הנפקמינה, אני אסביר גם נפקמינה. ירושה קורה לאחר מיתה. זה קורה לפני מיתה. זה לא שכשהאישה מתה, אז הבעל מקבל זכויות. לא, היסוד הוא בחיים. להפך, זה רק בחיים. ברגע שהוא נושא אותה, עכשיו יש לו זכות, כמו שיש לו זכות לקבל את מעשה ידיה כשהיא תעבוד, אם היא לא עובדה, אז יש לו זכות לקבל את ירושתה כשהיא תמות. אבל זה נובע מהיחסים של הנישואין, ולא שהמיטה מעניקה לו משהו. אז לכן, הדין הזה, וכאן הוא לא מביא פסוק, לא כמו ברשב"א, הוא חושב שזה גם כן פשוט. זה ברור ששאירות לעניין ירושה, מה שהריב"ם אמר זה בעייתי, אני לא יודע, יש דינים, יש דינים, אבל ירושה, שאירות לעניין ירושה זה קניין, הלשון של הרמב"ן וגם של הרמ"א הוא לשון קנייני, פקה לירושת הבעל לגמרי מפמישה, איפה זה, דירושת הבעל מחמת אישותי, והאישה קונה את עצמה לפני כן, מה פירוש המילים? רק מילים. עכשיו היא קונה את עצמה, לפני כן היא הייתה קנויה לו. לגבי הדין הזה, לא לגבי דבר אחרים, לגבי הדין הזה הייתה קנויה לו. אז מדובר בקניינים. ירושה זה לא קניינים, אני לא, אין לי זכויות בנכסי אבא שלי. אבא שלי לא קנוי לי ולא נכסיו קנויות לי. אני ממשיך אותו, אני יורש אותו. אבל הבעל יש לו קניינים, זכויות, שיבודים בנחלת אשתו. עכשיו אני רוצה להמשיך רק נקודה אחת. תוספות לפני שתי דפים אמר בשר אחד. ומישהו אז שאל, אריה שאל, אמרו בשר אחד צריך את השני הכיוונים. אני יכול להסביר את הביטוי של, של בשר אחד, ואני חושב שמה שאומר עכשיו זה נכון, למרות שאולי אין לי הוכחה טובה לזה. מה שאני אומר שלבעל יש זכויות בנכסי אשתו, אבל למה זכות ירושה? ואני רוצה לענות על השאלה למה בעל קודם לכל יורש אחר. אז הניסוח הוא לא בדיוק כמו שניסחתי. אפשר לנסח את זה ככה, ממש ככה, האישה שייכת לבעל, אז ברור שזה חד כיווני, הבעל לא שייך לאשתו, אשתו שייכת לבעל, אדם קונה את אישה, כך משנה ראשונה בקידושין. אבל גם בשר אחד, הכוונה היא שבדיני ממונות, הם לא בשר אחד לגבי הכל. כן? אם אדם עובר עבירה, אשתו לא לוקה. האם בשר אחד? בסדר, זה מליצה. הם בשר אחד בדיני ממון. זה מושג שאני חושב נשמע מאוד מודרני, ולדעתי היא נכונה בחזר מדרבנן, ועכשיו גם בדיורייתא. לגבי דברים מסוימים, איש ואישה מהווים גוף ממוני משפטי אחד. שהמושג לא יהיה קשה, זה מה שכמעט כולנו חושבים. לאו דווקא בהלכה, אבל עובדה. אבל זה, האמת, זה מושג מאוד מודרני מבחינה זאת. אנחנו אנשים נשואים, אז מנהלים משק אחד, זה משק בית משותף. עכשיו, בתפיסה המודרנית הזאת, שבהלכה זה פחות יותר מה שקיים, כי ככה מסתדרים, מתחתנים לדעת זה, וזה אפשרי לסדר את זה ככה, אבל זה השאלה שאריאל קיים, זה גוף משפטי ממוני, משק בית אחד, עם שני ראשים, בשוויון. אז כל הכסף שייך לשנינו, יש לי חשבון בנק משותף עם אשתי, זו עובדה. והיא מושכת ואני מושך. עכשיו, יום אחד, אולי נריב על זה. אז תהיה בעיה, אבל כל זמן שחיים בשלום, אז אין שום בעיה. תפיסת חז"ל, זה ככה, אבל, אבל עם, עם, עם תמונה אחרת. דווקא אולי בגלל שהם חששו לריבים. זה משק בית אחד, ולכן מסדירים בהלכה בדיוק מה יש לכל אחד. אבל הם יוצרים את הייחוד הזה. הייחוד הזה לא מתבטא בזה שאז כל אחד עושה מה שהוא רוצה בהכל. אלא, וכאן, כן, יש אולי אפליה מגדרית בדבר הזה, כיוון שמשק בית אחד, אז החתימה לצ'קים זה של הבעל. כלומר, אני אתן דוגמה ונפריך אותה. בחוק הנפוליוני, עד לפני, נדמה לי, 100 ומשהו של 150 שנה, בצרפת המתקדמת, אז אישה לא הייתה לה כלום. היא לא הייתה יכולה ללכת לקנות. היא לא הייתה בעלים של קרקע. כל הנכסים של האישה היו שייכים לבעל. אז זה לא נכון בהלכה. בהלכה, הנכסים של אישה שייכים לאישה, אבל בפועל, אז יצרו נכסי צמבז או נכסי מלוג. נכסי מלוג זה שזה נשאר, זה שייך לאישה, אבל הבעל אוכל פירות. כלומר, הוא ינהל את זה. חזל, אני חושב, מאוד פחדו, זה מדרבנן עכשיו, מלריב. אם יש כסף משותף לשני אנשים, זה מתכון לדברים נוראים. אז לכן הם הסדירו את זה, לשמור על הזכויות שלה, לכך שהוא ימות או לכך שיתגרשו, אבל עכשיו שהוא ינהל את העניינים. למה הוא ולא היא? אוקיי, ברור שיש כאן אפליה, זה לא משנה. אני חושב שגם דין ירושה זה אותו דבר. בעל יורש את אשתו, כי בחיים הם היו, שון התוספות, בשר אחד. אבל לא בשר אחד, זה לא מליצה לדברים של אהבה ודבקות. לגבי זה, זה אומר משק אחד. ולכן, כשהיא תמות, אז המשק לא מת, אז הוא ממשיך לנהל את זה. עכשיו, אני החזרתי את השאלה שאריה למקום, אז למה כשהוא מת, היא לא ממשיכה לנהל את זה, את הדברים המשותפים, את הכסף שלו. אז ההלכה אמרה שלא, גמרא שאלה, באמת גמרא חשבה שכן, אבל אמרה שלא, הפסוק אומר שלא, הוא יורש אותה ואין היא יורשת אותו, זה אומר שהנכסים שהם שלה, וממש שלה, כשנאמר במשך אחד, זה לא שהנכסים שלה הפכו להיות שלו, זה החוק הנפוליוני, זה לא החוק שלנו, נכסים שלה הם שלה, הוא רק אוכל פירות מדי נכסי מלוג, ואם לא, אז לא, היא יכולה להגיד שלא, אבל אז ברמה הפרטית, זה שלה וזה שלו, אבל יש גם רמה של שאירות. זה דומה למה שאמרתי לפני שבוע, שהכסף ששייך לי, אבל יש גם רמה של משפחה. הליתי, או לפני שבועיים, הליתי אפשרות למה בכלל יש ירושה של יורשים, כי הכסף חוץ לזה ששייך לי, הוא גם שייך למשפחה. כשאדם מת, אז מחפשים עכשיו את המשפחה, ואז מישהו במשפחה, אבל זה לא יישאר של המשפחה, מישהו במשפחה ינהל אותו בפועל. אז יש מה שנקרא קרובה זה נכסי המשפחה, מה שנקרא שאירות זה נכסי ה... לשון מודרני משפחה, המשפחה הנוקריארית, כלומר נכסי ה... בדבק משתובילו בשחד, נכסי הנישואין. יש כאן נכסים פרטיים, אבל יש גם רמה כזאת שמסתכלים על הנכסים כאילו הם משותפים. אז לגבי ירושה, כשהגיע הסוף, לבעלות הפרטית של האישה, אז במקום ללכת למשפחה, הולכים לשאירות. הולכים ליחידה שנקראת המשפחה האטומית, כלומר, לא המשפחה, אלא הנישואים, והיא עדיין קיימת, ולכן הבעל יורש אותה. באותו רגע. כי הנכסים היו שלהם, היו גם שלה ושלו, אבל חוץ מזה שלו ושלה, שלו ושלה, היו גם נכסים שלהם, אז הבעל יכול להמשיך את המצב הזה. אמרה התורה שזה לא קורה בהיפוך. למה? או שנגיד ככה, או שבכל זאת, היחידה הזאת, המשותפת, שהיא קיימת ביחד עם היחידות הפרטיות, בלי לבטל אותן, היחידה המשותפת הזאת, אז כן, הוא הנהג, והיא החברה. אז לכן גם הוא ממשיך לנהוג, אבל אם קטעת את הנהג, אז זה מתפרק לחלוטין. עכשיו, לפי זה, מה שרציתי להגיד, לפי זה אני מבין למה זה קודם גם לבן. היגיון, זה קצת תמיד דקרה, אני אומר עכשיו פילוסופיה. אבל אפשר להסביר, למה זה קודם גם לבן? כי הבן הוא ממשיך. גם אם הבן הוא ממשיך. הבן הוא ממשיך. זה בכל זאת שינוי, הוא ממשיך את האב. הבעל הוא יותר מזה, הוא לא ממשיך את אשתו, הוא זהה לאשתו, בדיני ממון. כלומר, הממון לא זז בכלל. אז המצב שהיה קיים, הוא כבר היה, נגיד בצורה אחרת, הבן ממשיך את אביו לאחר מותו, אבל הבעל הוא בשר אחד גם לפני מותה. ממשיך זה מושג שרק מתחיל אחרי שאין את ה... כשאין א', אז יש ממשיך. אבל בשר אחד זה לא כשאין אישה יש בעל. כשיש אישה יש בעל, כי הם ביחד. הביחד הזה הוא יסוד הירושה שלו, ולכן זה קודם לכל ירושה אחת. אנחנו לא מגיעים לירושת משפחה או ירושת ממשיך, אפילו גם לא ירושת משפחה וגם לא ירושת ממשיך, אם זה לא כאילו לא מת. ברמה הזאת באמת לא מת. הכסף היה, אני אומר דברים שמפחים שלא תתייחסו יותר מדי ברצינות מה שאני אומר. הנכסים היו שייכים לו, זה כתוב מפורש ברמה. הנכסים היו שייכים לו לפני המיטה. עכשיו זה גם לא נכון. הנכסים לא שייכים לו, שייכים לאישה. לכן אם הוא מת, אז הנכסים שלה הם שלה. ואם הוא מגרש אותה, אז הם שלה. הנכסים הם שלה. אבל במידה מסוימת הם שלו. לכן אם היא מתה, אז הוא מקבל את הכל. כי הוא בונה על מה שיש. ובן הממשיך, שום דבר הוא לא שלו לפני כן. יש לו רק שם ממשיך. אז השם ממשיך שלו, ייתן לו את הנכסים אחר מותו. אבל הבעל, יש לו כבר נכסים לפני המוות, ולכן יש לו את זה לגמרי לאחר המוות. זו דעתי בבנת העניין הזה. עכשיו בתוספות, זה יכול להיכנס לריבם ולרשפה, שזו אותו שיטה. זו לדעתי ההסבר של הרמב"ן ושל הרמה בערים מגש. אני חושב שזה הסבר גם ברשפה, למרות שכמובן הרשפה דווקא השמית, ובכוונה, כי הוא קרא את הרמב"ן, אז הוא השמית את המילה הממונית, הקניינית. זכת בעצמה, קנתה את עצמה, והוא כתב נפרדה, הוא דיבר על יחסים אישיים. יחסים האישיים לא קיימים עכשיו, אחרי שהיא מתחתנת, אחרי שהיא מתגרשת, אחרי שהיא מתאלמנת, לעניין ירושה, כי היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, ואז הוא יורש אותה. אז אולי הרשב"ן נסוג מזה, אבל ברמב"ן וברמה זה מפורש, לדעתי זה הפשט יפה מאוד בריבם וברשב"י שנץ, במילא ברימי גש, אולי הרשב"א לא מקבל את זה, אבל בריא בתוספות באמת יש תירוץ אחר, זה בלי ספק. הרי אומר שזה דין רק בגלל שמשמוש לא פועל, אז כל מה שהרי אומר זה שיש כאן שני דינים, אבל לא הסביר מה ההבדל ביניהם. שני דינים. אם ההבדל הוא מה שהסברתי, אז במילא אני יכול להבין למה הוא יורש קודם, ולמה גם אין משמוש שייך, משום שכפי שהם אומרים, הדין של שאירות בטלה, לא שמשמוש לא שייך בשאירות. היא שייך, אבל פשוט אין מיטה לא שייך בשאירות. לו ייצור, אדם היה יכול למות ולא למות, אז היה משמוש גם בשאירות. לסכם. רגע, יש המון שאלות, אז בואו נסתכל על השאלות. אני פשוט נכנסתי לשפונג של דיבור, וצריכים לחזור. שואל מיקי, אני מקווה לא לפני הרבה זמן. כלומר, בשונה מירושות אחרות לגבי אמר רב חיים, שהן איסורים... ירושת הבעל את אשתו אין ממוניות. ירושת הנקובים הם ביורדיה, וירושת הבעל אין בחושן משפט. טוב, אני לא זוכר בדיוק את הרב חיים, אני חושב הרב חיים, יש לי הרב חיים כאן, אבל הוא קצת שונה, אבל בערך כן. לא הייתי קורא לזה איסור, זה קצת חריף. אני אגיד בדיוק מה שאני רציתי להגיד, ואתה יכול להבין איך שאתה רוצה. מדבר בדיני מומנות, ירושה זה דיני מומנות, זה לא דיני איסו, אני חושב, אבל השאלה מה היסודה, מה הסיבה של, כן, מה הסיבה של הירושה? סיבת ירושת הבעל זה זכויות ממוניות, סיבת ירושת קרובים זה מעמדם האישי, תקרא לזה איסור, תקרא לזה מעמד אישי, תקרא לזה עריות, כן, זה דומה ללמה יש איסור עריות, שזה אבן עזר, זה בגלל ש הזהות שלך, זאת אחותי, ואני האח, והיא האחות. לכן יש איסור עריות. אני אח ואני אחות, לכן אני יורש אותה. בירושת הבעל את אשתו, זה לא קשור לזהותם, אלא יש איזשהו הסכם עסקים ביניהם. זה לא הסכם, זה היסוד של אותו הסכם המוני הוא דין באיסורים. אבל הירושה נובעת בזה בגלל שאדם נושא אישה, אז יש איזשהו איחוד ממוני ביניהם, או זכויות ממוניות ביניהם, אחד מן השניים. אז כן, דומה למה שאתה אמרת, יפה. אריאל, סדרו לה כתובה במקום. אריאל, מה התכוונת? כלומר, אני אומר, הלכה למעשה, אחרי שעומדים כתובות, אבל הרבה דינים דרבנן, אז יש מערכת שלמה שבאמת יוצרת איחוד או מיזוג ממוני בין הנכסים הפרטיים של הבעל והנכסים הפרטיים של האישה. ולא בצורה שוויונית, אחדותית, קומוניסטית, קהילתית. אלא מערכת מסובכת, זה לך, זה לי, זה לך, זה לי, אתה מחליט, אתה מחליט בכן הלאה. אבל בפועל, כן, יש איחוד כזה. אבל כמעט כל הדין מילו הם דרבנה. אני טוען שהיסוד הוא דיורייטה עם נפקמין אחד. נפקמין אחד זה ירושה. מה התכמנת בכתובה? אולי תסביר, בינתיים אני אקרא את השאלה, לא השאלה, את הסיכום של מיקי. סיכום, אני סומך את זה 100%. יש שלוש זהויות, מיקי כתב לנכסים. שלוש סוגים של בעלות, בעלות פרטית, בעלות משפחתית הוא כתב משפחתי שפטי, משפחתי חוקי. כן, כמעט שעלה משפחה בגמרא, אני חושב, או בתורה יותר נכון, משפחת אמנון נקראת משפחה, אז אני לא רוצה לשמש במילה משפחה, משפחה זה מילה מודרנית. אז נקרא לזה נכס פרטי, נכס שפטי, משפחתי, ונכס זוגי, נכס ביתי, אשתו זו ביתו, נכס של הבית, נכס של המשפחה, ונכס של הפרט. כן, אני חושב זה נכון. והסדר הוא כמובן שכל זמן שאתה חי, אז דבר היחיד שמעניין אותנו זה נכס הפרט. כשאתה מת, אז קודם כל יש לו בית. למה? כי הבית כבר קיים, הבית זה ה... מצב של הנכסים באמת, ויש לו משפחה שזה דבר שמתחיל לפעול כשביטלנו את הראשון. אז לכן משפחה הוא אחרון, בתוך המשפחה למדנו שיש גם סדר קדימויות, מי במשפחה הוא הכי קרוב, או שבתוך המשפחה יש ממשיך ומישהו הכי קרוב. כן? אז זו סוגיית ירושת הבעל. אם אין שאלות, אז סיימנו. שבוע הבא נלמד מישמוש, בזאת השם אני אכין את הבא במקומות. בהקדם, יותר מוקדם ממה שהיה השבוע, אני מתעצל. בזאת השם לפני שבת. לשבוע הבא. יש כוח לכולם, ולילה טוב.